רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים, זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לו הוכחות. כרבע מחברות הפורצ'ן 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לתופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בקרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, חלק ב' בפרקים שאנחנו עושים על הרב עובדיה יוסף וש"ס. אם בפרק הקודם עסקנו בבשורה ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, בפסיקות המהפכניות שלו, הפעם נעסוק במהפכה הפוליטית שהוביל, וגם ננסה להבין איזה תפקיד ממלאת המפלגה גם היום במערכת הפוליטית, והאם היא בכלל עדיין הולכת בדרכו של הרב עובדיה יוסף. אנחנו ממשיכים עם דוקטור אבישי בן חיים, מחבר הספר מרן עובדיה יוסף, בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, שגם הציע לנו דרך הסתכלות קצת אחרת על המפלגה הזאת. ממשיכים אבישי.
אני חוזר לכוח דהיתר העדיף. אוקיי, הסיסמה הקלאסית כוח דהיתר העדיף בגמרא מדברת על זה שאם אתה רואה פוסק מתיר, פוסק אוסר, כוחו של המתיר עדיף. הרב עובדיה לא היה רק שם.
בית הלל מול בית
שמיים. כן, הרב עובדיה היה יותר. הרב עובדיה אמר, כוח דהיתר העדיף, זה אומר שאנחנו צריכים לשאוף להתיר. זה אידיאל חדש, אמרתי לך, זה אידיאל מנוגד לתפיסה האורתודוקסית. הוא אומר, המטרה היא להקל, איפה שאפשר. זו המטרה, להקל, להיות להקל עם עם ישראל. זה קשור לדור שלנו, זה קשור, אבל המטרה היא להקל עם עם ישראל. הפוך מאלה שכל היום הולכים בהחמרה, החמרה, החמרה. הרב עובדיה התנגד לזה. וראה בזה אסון וסכנה לעם ישראל. חלק מההתנגדות בספר שאני מביא של הרב עובדיה למקובלים, לא הייתה רק בגלל שהמקובלים הם מיסטיקנים וכאלה, לא משם, אלא כי המקובלים הם מחמירים. וכמו בעלי ההלכה האשכנזים, אלו ואלו מסוכנים להניג את עם ישראל בעת הזאת, כי הם ירחיקו את העם. לכן הרב עובדיה היה מאוד חשוב לו, ואז הוא אומר כוח זה יותר עדיף. והוא אומר לציבור הספרדי שלו, ויכולת לראות איך הוא משדר את זה ובונה את זה, כדי שאנחנו נוכל להביא את המתינות שלנו, את הכוח של היתר שלנו, אתם צריכים כוח, כוח אינטלקטואלי, כוח של ידע. פרנסיס בייקון, תומאס הובס, הרב עובדיה, כוח הוא ידע. והוא עומד מול החבר'ה שלו, ואת רואה איך הוא מחנך את הספרדים, שזה גם פלא. תאמינו בעצמכם, תאמינו שאתם יכולים להיות גדולים כמו האשכנזים, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. ופעם אחר פעם, כשהוא מעמיד את כל השורות האלה מולו, במחזה המרגש הזה. תראו, כל פעם הרב עובדיה עומד, ומולו אלפי בחורים, החולצות הלבנות שלהם, הספרדים, עם הציציות חלקם, חלקם לא, אבל משהו מרשים כזה. וכולם, אתה חושב, יא אללה, מאיזה ברזלים הוא הוציא אותם? לאיזה ברזלים ישראל הראשונה ידעה את החבר'ה האלה לשבת עכשיו? ואז הרב עובדיה אומר לחבר'ה האלה, תקשיבו, נפוליון היה אומר לחיילים שלו, כשהיה מעמיד אותם במסדר, מי שלא רוצה להיות גנרל, שילך מפה. ואני אומר לכם, מי שלא רוצה להיות גדול הדור, שילך מפה. כלומר, תאמינו בכם. אנחנו צריכים כוח, כוח של ידע, כדי שנוכל להביא לידי ביטוי את הספרדים.
אבל כוח של ידע זה לא מספיק.
נכון. ואז מה שקורה, הרב עובדיה, אחרי שהוא מודח מהרבנות הראשית, יש לידו בחור צעיר, שגם הוא דמות היסטורית עצומה, אריה דרי. אלה שתי דמויות היסטוריות חד פעמיות, שבלעדיהן המהפכה של ש"ס לא הייתה מגיעה לאן שהיא הגיעה. אחד, דמות היסטורית חד פעמית בעניין התורני, בכישרון התורני ובמחויבות למאבק השוויון המזרחי, הרב עובדיה, ואחד עם כישרון פוליטי חד פעמי.
רטורי, כריזמטי.
כישרון פוליטי חד פעמי ומחויבות עמוקה לערכים של צדק ושוויון שיש לאריה דרי שהוא גדל אצל הרב עובדיה. ושם הוא למד את הדבר הזה של מחויבות לערכים של צדק ושוויון, וראינו את זה בורח להם גם בעניין של הערבים, פעם אחר פעם, אתה רואה שזה בורח להם. דרי בנאום שלו, בבנייני האומה, 3 ימים לפני כניסתו לכלא, אתה שומע את הנאום, אתה לא מאמין, ובקהל כהניסטים אני מכיר אותם. 3 פעמים בנאום הזה, דרי חוזר ואומר, ואנחנו, הרב עובדיה שלח אותנו, ואנחנו דאגנו לערבים יותר מכולם. לא בגלל אידיאולוגיות סוציאליסטיות שלהם, של הגויים, לא, כי זה בתורה שלנו. בתורה שלנו כתוב לא תונו את הגר. בתורה שלנו כתוב גר יתום ואלמנה לא תענון. זה מהתורה שלנו. משם, בגלל זה הרב עובדיה שלח אותי ואמר, תדאג לערבים, תדאג לערבים. אבל עוד דבר אמר דרי באותו מקום. אמר גם, בשלב הראשון של המהפכה, המטרה שלנו, למה לא לימדנו אותם לימודי חול כאילו ודברים כאלה? אמר, המטרה שלנו בשלב הראשון הייתה לגרום לילד ולילדה הספרדים להאמין בעצמם בכלל. רק להאמין שהם מסוגלים. באותו הקשר של הרב עובדיה, שזה היה הפרויקט הגדול של הרב עובדיה, תאמינו שאתם תהיו הכי גדולים בעולם בתורה, שיהיה לכם כוח.
אגב, הספרדים והאשכנזים אחד הם בעניין הזה של לימודי ליבה?
כן. כן. אז לא, הספרדים יותר רכים בזה קצת, באופן עקרוני, אבל
גם
יותר
הם לא לומדים
בישיבות נגיד, בוודאי בגילי תיכון, לא רק תורה, רק תורה, כי זה חלק מאימוץ המודל. רגע, אבל אמרת לגבי הקמת ש"ס.
כן, זה
ואז הרב עובדיה, אחרי שהוא מודח, ואחרי שדיברנו פה על העניין של הרב עובדיה, עם הידע זה כוח, בא אליו אריה דרעי, ואומר לו, הרב, כוח של ידע זה טוב, אנחנו צריכים גם כוח פוליטי הספרדים. אם יהיה לנו כוח פוליטי, נוכל לממש את הדבר הזה. הרב עובדיה בהתחלה בהקמת ש"ס חושש. הוא לא בטוח שזה נכון.
זאת אומרת, היוזם של הרעיון הפוליטי זה דרי?
של הרעיון הפוליטי עם הרב עובדיה, בוודאי.
סיפור לדעתה שש"ס מסופר גם בסרט הבלתי רשמיים, שאתה היית בין כותבי התחקיר שלו. למי שלא ראה את הסרט, הוא נפתח בסצנה שבה אב, במציאות מדובר ביעקב כהן, לא מצליח למצוא לבת שלו מוסד חינוכי בגלל שהיא ספרדיה, הוא מושפל ומתוסכל, והוא מחליט להקדיש את חייו להקמת כוח פוליטי לספרדים. הוא מקים מפלגה שתרוץ בבחירות לעיריית ירושלים עם עוד כמה חברים, ש"ס הירושלמית מה שנקרא, סופג הרבה מאוד רפש וסבל, איומים ואלימות, כמובן מצד הפוליטיקאים האשכנזים שהיו עד אז רגילים לשמור על השמנת לבדם. ואת הסוף כולנו מכירים מהמציאות, ש"ס נכנסה גם למועצת העיר ירושלים, ובהמשך בהישג גדול מאוד גם לפוליטיקה הארצית.
את ש"ס הירושלים מתמקימים 3 אישים מדהימים, שמכלום מסתובבים ברחובות, אוכלים במבה כל היום, בורחים, ישנים בבת הכנסת. אחד זה הרב יעקב כהן, אחד זה הרב ניסים זאב, חבר הכנסת לשעבר, אחד זה הרב שלמה דיין. 3 חבר'ה חרדים, ספרדים, ירושלמים כאלה, יעקב כהן, אני יכול לראות לך בוער לו, הוא אומר, ספרדי כמוני לא הכרתם, אנחנו הולכים לשנות את העולם. וניסים זאב, שרוצה להקים מוסד, ואז הוא עובר ממקום למקום, והוא רואה שאומרים לו, אבל אתה לא מפלגת העבודה, אתה לא יכול. אבל אתה לא מפדל, אתה לא יכול, אבל אתה לא אגודה, אתה לא יכול. אז הוא אומר, מה זה אני לא יכול בשום מקום? ואז הוא חולם, הוא אומר, סליחה, אז אנחנו רוצים כוח פוליטי גם, שיהיה גם לנו.
והם רצים למועצת העיר ירושלים.
והם רצים למועצת העיר ירושלים, והם מחוללים את ההתחלה של ש"ס בשנת 83, בהקמה של ש"ס המוניציפלית הירושלמית. אבל את ש"ס הארצית, את המהפכה הגדולה, מחוללים 3 אחרים. שזה הרב עובדיה, והרב שח, ואריה דרעי. כי בלי הרב שח לא הייתה ש"ס, והחיבור בין הרב עובדיה לבין הרב שח, עשה אותו הבחורצ'יק הצעיר דרעי, ומי שהדליק שם את כל העסק, הכל נוסד באיזה ישיבת לב בנים חרדית אשכנזית, שכל ראשיה, כל מקימי ש"ס,
אבל הם שאבו עידוד, שורת, אני מניחה כל, מזה שהם כל, ראו שהם הצליחו בזירה המוניציפלית.
כן, בוודאי. כל ראשי, בוודאי, זה המחולל, אין זה. כל ראשי ש"ס, כל המחוללי ש"ס, זה הנאשמים 1, 2, 3, 4, במשפט דרעי הראשון, שהוא בעצם משפט נגד מקימי תנועת ש"ס, אם אנחנו רוצים לבנות נרטיב אלטרנטיבי ונכון. ובעצם, ב-83, מי שמקימים את ש"ס, זה החבורה הזאת, בעזרה של הרב יעקב יוסף וחכם שלום כהן, המרן הנוכחי של ש"ס, הוא דמות מרכזית בהקמת ש"ס הראשונה. הרב עובדיה עוד מסויג בשלב הראשון.
אז דווקא אחרי הקמת ש"ס הירושלמית, הרב עובדיה עוד מסויג, עוד לא ככה מושקע כולו בפרויקט הזה.
הוא לא מושקע כולו, הוא חלק מפרויקט הקמת ש"ס הירושלמית, הוא תומך בו, אבל זה לא מלא מלא. ובמקביל מוקמות גם 2 תנועות ש"ס נוספות, כמו ש"ס, בשמות אחרים, בבני ברק ובדבריה. מתחיל להיות משהו, קורה משהו. התעוררות כזאת, גם בני ברק, גם ירושלים, גם דבריה, אבל ירושלים זה הסיפור המרכזי. כשהרב יעקב כהן משחק שם תפקיד מרכזי, רב ניסים זאב, הרב שלמה דיין, ונגיד הרב יעקב יוסף מאוד עוזר להם שם, הוא חלק גדול בעניין. חכם שלום כהן, המרן הנוכחי של ש"ס, הוא דמות מרכזית מאוד בהקמת ש"ס הירושלמית הזאת מבחינת תמיכה רבנית. הרב עובדיה עוד לא בסיפור לגמרי. הרב עובדיה ב-84, כשקמה ש"ס הארצית, הוא הופך להיות המנהיג. ושם בעצם ש"ס קמה במקביל להקמה של ש"ס סביב המפלגות הללו. יש ישיבה בשם לב בנים, זה ישיבה חרדית אשכנזית, ושם חולמים להקים ישיבה, להקים מפלגה. ובישיבה הזאת יש בחור צעיר, מרוקאי צעיר בן 24, שדלוק על העניין הזה שהוא ירים את הספרדים גם. והוא במקרה גם גר בבית של הרב עובדיה, כמעט גר במרכאות, כיוון שהוא נקרא בתור תלמיד מצטיין בישיבת חברון, ללמד את הבן של הרב עובדיה שיעורים פרטיים בגמרא, את הבן הקטן.
זאת אומרת, זה החיבור הראשוני ביניהם.
זה החיבור, ובלי החיבור הזה אין ש"ס.
בין דרי לרב עובדיה.
כן, כן. ואז משם מתחיל החיבור הזה. והרוח החיה בלב בנים, שאומר, בואו נקים מפלגה לספרדים, מפלגה לספרדים, אחרי ההצלחה של 83, ולאורה במידה רבה. זה הנער הזה, אריה מחלוף דרי. אוקיי. ואז הוא מביא לתוך המהלך הזה את הרב עובדיה, והוא מביא גם את החיבור בין הרב עובדיה לרב שך, שבלעליו אין מהפכה. אני משווה את זה במידה רבה לשאלה, למה אנחנו אומרים שהרצל הוא מחולל התנועה הציונית? אז אתה אומר, רגע, אבל לפני הרצל היה מבשרי הציונות, והיה בילויים, והיה אותו אמנסיפציה של פינסקר.
זה קרה במקביל בהרבה מקומות.
כן, אבל מי שמבין היסטוריה, ומי שמבין בוויכוח היסטוריוגרפי, האם אדם מחולל מציאות, או האם מציאות מתחוללת מעצמה, שזה קשקוש מוחלט, ברור שאנשים עושים מציאות, הרי אתה אומר, מי חצה את הרוביקון? כולם? לא, היה מנהיג. היה מנהיג שעשה את זה.
אולי היו כמה שדחפו וככה עודדו, אבל בסוף היה אחד שעשה את זה.
התפיסה ההיסטוריוגרפית שלי אומרת, באופן קבוע, אנשים עושים היסטוריה. אם אין לנין, אין מהפכה בולשיביקית, אם אין רובספייר, אין מהפכה צרפתית.
ודרי והפוליטיקאים שהתעסקו בזה לא יכולים לעשות את זה בלי הרב עובדיה?
לא, מה פתאום? אם אין הרצל, אין מהפכה ציונית. אחד העם מודה בזה, שהוא היה מתנגד חריף להרצל, כמו שאנחנו יודעים. מודה בזה אחר כך, אומר, אלמלא איש הפלאות הרצל, לא היה לנו המהפכה הציונית. אותו דבר הרב עובדיה. אלמלא הרב עובדיה נכנס ב-84, המהפכה הספרדית הייתה נשארת כמו מהפכה מוניציפלית. אירוע מוניציפלי היה נשאר, כן, היו בילויים, היה כמו שזה, היה משהו מוניציפלי. אבל מי שהפך את הדבר הזה לסיפור ענק, וכמו שאנחנו רואים, גם יעד את עצמו לאורך כל החיים להיות בדבר הזה. זה הרב עובדיה. ומי שחולל את זה בפועל, במעשה, מי שיכול את המפכה הזאת בפועל במעשה, זה אריה דרי, זה ברור.
אבל היום שאתה מסתכל על ש"ס במרחק הזמן, איזה בשורה היא באמת הביאה למערכת הפוליטית? זאת אומרת, אתה רואה אותם קמים בבוקר ומרימים את ראשם של הספרדים ונלחמים בשביל צמצום פערים? לא יותר ממפלגות אחרות שמניפות את הגל החברתי, לא?
אני אגיד את זה בצורה מתונה. כל מה שיש לספרדים בישראל, לציבור המזרחי בישראל, יש במניות לשסניקים, לרב עובדיה ולדרי. כל ספרדי שמתקדם בישראל צריך לדעת ששלב אחד בסולם שעליו הוא טיפס, עשוי מגב שוטט דם של איזה מחלוף אחד שנשכב על הגדר בשבילו ונפצע בשבילו וישב בכלא בשבילו. אי אפשר להסביר את השינוי במצבם של המזרחים בישראל בלי העובדה שפתאום הופיעו על במת ההיסטוריה שתי הדמויות הללו, הרב עובדיה ואריה דרי, והצליחו לעשות את המעשה הלא יאומן. לגרום למזרחים להצביע עבור עצמם. זה פלא. פתאום מזרחים מצביעים עבור עצמם במקום עבור מפלגות מדירות מזרחים.
אני לא אומרת שהם לא, ואני לא אומרת שאין להם מנדטים בכנס. אני שואלת, מה הם עושים איתם?
רגע, אני אומר, משורר המחאה המזרחי הגדול, מואיז בן הראש, איש באמת יוצא דופן, אמר על זה, מה שדרי עשה מבלי שהתכוון, גדול יותר ממה שעשו כל מבקריו אם להתכוון. מה הכוונה? ש"ס גם בלי שהתכוונה, אוקיי, גם בדברים שלא התכוונה, מתוך ההצלחה שלה, מתוך הטלטול שלה את החברה הישראלית, שפתאום מזרחיים מצביעים עבור עצמם, ולא פחות חמור מכך, ש"ס גם אחראית לתנועת התשובה העצומה, לשינוי דרמטי, ממש נקודת שינוי בתולדות עם ישראל, שפתאום תנועת חזרה בתשובה של מאות אלפים, בעזרת תנועת התשובה כמובן, אבל ש"ס היא מחולל של הדבר הזה, כי במידה רבה, בעיקר בשנות ה-90 המופלאות, המאבק למען דרי, והמאבק עם הדמות העצומה הזאת של הרב עובדיה, של החזרת האתרה ליושנה, חלק מהכבוד המזרחי, הוא גם אני חוזר למסורת, ברמה כזאת או אחרת, זה חלק מהמהפכה של ש"ס. לכן אני אומר, התגובה של החברה הישראלית לדבר הזה, הייתה גם ניסיון לתקן. ולכן היום כשאנחנו רואים, כל חבר כנסת שאני רואה פתאום נכנס, שהוא מזרחי, וכל מזרחי שמתקדם באקדמיה, וכל מזרחי שפתאום יש לו במה בתקשורת, לשס יש קצת מניות לפחות בדבר הזה.
כי לפני זה, כי אתה רואה את זה כך, שלפני זה היה רק את החרדיות האשכנזית שהמזרחים רצו להעתיק אותה, והם אלה ששלטו בתקציבים ואלה ששלטו בקידומים, ולא היה שום סיכוי לפרוץ את התקרה הזכוכית הזאת עד שהגיעו המזרחים.
כן, אבל אני יוצא משם, אני אומר, עזבי את הזה, עזבי את הסיפור החרדי, אני מדבר על כלל החברה הישראלית. כלל החברה הישראלית, אתה רואה קורלציה ברורה, יש לי על זה ממש מיני מחקר, אתה רואה קורלציה ברורה בין התקופות שבהן ש"ס חזקה, לבין העובדה שמדינת ישראל נאלצת לתת יותר ויותר מקום למזרחיים. אתה לא יכול לדבר על המהפכה המזרחית בישראל, בלי לדבר על המחאה המזרחית שהובילה לה.
אבל אתה לא חושב שזה קשור גם
הפנטרים, דרך מחאת ש"ס. זה חלק מהעניין, הנרטיב הישראלי מנסה למחוק את העובדה שהמחאה, המזרחית, פנטרים, אוהלים, תמי, שעס ואחרים, הצליחו לחולל שינוי, זה לא בא בקלות, אליטות לא מבטרות לבד על הפריבילגיות. ובראש הדבר הזה, בחזית של הדבר הזה, בקודקוד, עומדות הדמויות האלה, הרב עובדיה, אריה דרי, השעסניקים האלה, בחורי הישיבות הללו ששמו את החיים שלהם ואת המנדטים שלהם, ותקציב הבחירות שלהם בשנת 2015 למשל, כולו, כדי להציף שוב ושוב את הבעיה הדתית, כדי לקחת על עצמם את המשימה האסורה, ולהגיד, אנחנו מוציאים את השד הדתי, או במילים אחרות, בשפה שהיא לא אורווליאנית, אנחנו תובעים את תביעת השוויון, אנחנו עושים את המעשה הנכון, לכן במובנים הללו, ש"ס, בפרט, הרב עובדיה ואריה דרעי, הם לוחמי זכויות אדם, מהחשובים בתולדות מדינת ישראל.
ב-2008, מעל הוואי, הייתה דרמה בשחקים. הייתה טיסה סטנדרטית שהייתה אמורה לנחות בשדה התעופה באי הגדול של הוואי, אבל היא הפסיקה להגיב. מגדל פיקוח ניסה ליצור קשר עם הטייסים ופשוט לא קיבל תשובה. הם ניסו שוב ושוב והמטוס לא הגיב. הוא גם לא נחת. הוא פשוט חלף על פני שדה התעופה והמשיך הלאה, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג. מה קרה פה? הוא נחטף? בסופו של דבר, אחרי שהמטוס עבר 50 קילומטר לכיוון הלא נכון, התברר שמה שקרה זה שהטייסים פשוט נרדמו. שניהם. עכשיו, לא קרה שום אסון, המטוס לא התרסק, הוא פשוט המשיך לטוס כי הטייס האוטומטי עבד. אז הם הסתובבו וחזרו, הבעיה הגדולה זה שפשוט הם הישעו אותם אחר כך. ועדיין, אני חושב שהנוסעים במטוס לא היו מרגישים נורא בטוחים אם הם היו יודעים ששני הטייסים שלהם באותו רגע מנמנמים. והאמת שהמקרה הזה אפילו לא בודד. היו לא מעט מקרים כאלה של טייסים שפשוט נרדמו על ההגה. זה דבר שקורה, וכמובן לא תקין. ולכן יש נהלים לטיסות. טייסים חייבים לקבל שנת לילה טובה לפני שהם עולים על מטוס. וזה היה נכון גם לגבי שני הטייסים האלה, אבל מה שהתברר זה שהיה להם זמן לישון, הם פשוט לא ישנו טוב. כי אתם מכירים את זה, שינה גרועה זה לא שינה. אם לא נוח לכם ואתם כל הזמן מתפתלים וככה חצי מתעוררים מתוך שינה, אתם לא באמת ישנים טוב. ושינה לא טובה יכולה להרוס את כל היום אחר כך. אז אם אתם מרגישים לא מרוכזים וחלשים ועייפים לאורך כל היום, או שאתם נרדמים באוטובוס ומוצאים את עצמכם מעל הוואי, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה פשוט להחליף מזרן. כי יום טוב מתחיל בשינה טובה, ומזרן טוב יכול לעשות את כל ההבדל. ולגמרי במקרה, יש לי מזרן להמליץ עליו. אני יודע, מפתיע נורא. PandaZZZCOIL זה אתר להזמנת מזרנים שמגיעים אליכם עד הבית, עם ספוג זיכרון שמתאים את עצמו אישית לגוף שלכם, ובד מבסס טמפרטורה שמותאם במיוחד לאקלים בארץ. בקיצור, זה דבר שאתה שוקע אליו ופשוט לא רוצה לקום. זה כזה כיף. כלומר, כל מה שצריך בשביל שהשינה שלכם תהיה שינה אמיתית. וזה חשוב מאוד אם אתם במקרה טייסים, כן? אבל זה מועיל גם אם אתם עובדים מול מחשב, או צריכים לעמוד על הרגליים, או בכל מקצוע אחר. וכמובן, אם אתם מתחרטים, אתם יכולים להחזיר את המזרן תוך עד 100 לילות עם החזר כספי מלא. רק אל תבואו אליי להתלונן אחר כך אם יפטרו אתכם מחברת התעופה שלכם. PandaZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. אין משלוחים להוואי.
מה נשאר היום מהבשורה הגדולה של הרב עובדיה? מבינה, פרצו את הדרך, בסדר, זקפו ראש, יש להם כוח פוליטי, התקדמו דרך, ובכל זאת, הם קמים בבוקר ועושים מה כדי לקדש את הערכים שהרב עובדיה יוסף הותיר לנו, אגב, באין ספור כתבה וספרה ויצירותה וכדומה.
אני לא יודע לענות על התשובה הזאת, על השאלה הזאת תשובה טובה, כי היא קשה לי. כי חלק מהעניין הוא שאני לא יודע לשפוט את ש"ס בלי המגף של הדיכוי עליה. כלומר, אני מסרב להיכנס לשיח שאומר, טוב, עכשיו אני אגיד לדפנה שהנה, ש"ס נהייתה קיצונית, זה אוניתה יותר חרדית, שזו עובדה. ובסדר, ונכנסתי גם כן לשיח. אבל אז אני פספס את האמת.
אגב, בהמון דברים בכנסת, הם והאשכנזים פשוט פועלים ביחד כמפלגה אחת. צודקת, אין בכלל הבדלים.
צודקת.
בכל הדרישות שלהם, אם זה בגיוס, אם זה במרכולים, אם זה...
אולי הפעם האחרונה שראינו משהו גדול, הייתה בפרשת גיור חיילי צהל, שאז עוד פעם, יכולנו לראות איך הרב עובדיה, אנשים כאילו מתייחסים לסיפור הזה, הרב עובדיה הציל את החברה הישראלית מטרגדיה חברתית, ממש סמוך לפטירתו. החרדים, האשכנזים, הלכו לפסול את גיור חיילי צה"ל, פסולים. והרב עובדיה לקח על הכתפיים שלו, ואישר את זה. זה לא, זה עוד מעשה הירואי, ממש בשנים האחרונות, בשביל להבין עד כמה הדמות הזאת מבחינה תורנית היא בשורה, אבל זה מבחינתי כל הניתוח של הדבר הזה.
היום כבר הכל התערבב. אפשר להקים מפלגה אחת, אפילו היה דיבורים על זה לפני הבחירות.
אבל לא בכדי, השסניקים התנגדו מאוד. והמרן הנוכחי של שס אמר שהוא מתנגד, ואמר חלק מהעניין שאני מתנגד זה בגלל שאנחנו מחוברים לעמך. זה עניין, זו עמדה אנטי-חרדית, זה אמר את זה המרן עכשיו, חכם שלום. זה לא אמר הרב עובדיה, ממשיך של הרב עובדיה בעניין הזה, במשפט הזה, שהוא אומר, אנחנו מחוברים לעמך, זה חלק מהעניין שלנו. שאני אומר עוד פעם, אני לא יכול לנתח את שס במנותק מהדיכוי, ואז אני אומר רגע ככה, אני יודע שבבחירות 2015, שס הלכה למערכת בחירות הכי ישראלית בתולדותיה. עם ניסיון באמת, כאילו הרב עובדיה כבר לא כאן, ושס ממשיכה את הקו שלו. וההנהגה הרבנית של שס נותנת לדרעי את המנדט, לך תיקח את שס לאן שאתה חושב. ושס הולכת במערכת בחירות שבה דרעי אפילו אומר את המשפט, אני אפילו לפעמים לא יודע אם, עד כמה הוא מתכוון למה שהוא אומר, או שזה הפרשנות שלי. וכמובן הרי נדמה לי שאני מפרשן. אז הוא אומר באחד האירועים, זהו, הגיע הזמן לומר, אנחנו מזרחיים. עכשיו, זו הרחבת הגדרת הזהות של שס, שהיא ספרדית. הגדרת הזהות הבסיסית של שס, הרב עובדיה הסביר, ספרדית, אומר דוקטור ניסים ליאון, הגדרה גאו-הלכתית, גיאוגרפית-הלכתית. כלומר, זה הגדרה תרבותית. אנחנו ספרדים בתרבות שלנו, ספרדית-הלכתית. ודרעי אומר בבחירות 2015, זהו, אנחנו מזרחיים. למה הוא אומר את זה? כי הגדרה ספרדית זה תרבותית-הלכתית, ומזרחית זה מעמדית. מעמדית חברתית שקשורה למאבק המזרחי. ואומר, אנחנו שם, אני איתם.
וגם מרחיב את היריעה.
כן, ובגלל זה הוא הולך לפנתרים גם שם, והולך להיסטוריה המזרחית. כי הוא אומר, אני רוצה להיות חלק מהנרטיב הזה. אני לא בורח מה... וזה שינוי גישה של שס, זה אמירה. ושס ניסתה בבחירות 2015 ללכת הכי רחוק בכיוון הזה. והקימה מועצת נשים, שזה לא דבר פשוט, לראות את עדינה בר שלום, יושבת עם אריה דרעי, ומאחוריהם שני דגלי ישראל, אין מפלגה חרדית אשכנזית כזאת, זה לא יכול להיות כזה דבר.
למרות
זה...
שגם אצלם אין עדיין נשים, בואו לא נעשה
נכון,
לה את ההנחה
לא
הזאת.
נכון, אני לא עושה, להפך אני אומר, אני, לא, אני רק אומר, גם זה אבל, שהוא יושב עם עדינה בר שלום, שהיא מועצת הנשים, ושני דגלי ישראל מאחוריהם, זה תמונה שהיא פשוט לא חרדית.
כן, למרות
זה אומר מפלגה אחרת לגמרי.
נראה שמאז הם עקו עוד דרך שעדינה בר שלום לא מסכימה.
ומקימים מועצה אזרחית של פעילים ואינטלקטואלים מזרחיים שהולכים עם שס יד ביד בבחירות 2015. בבחירות 2015, שס מובילה את קמפיין השקופים שלה, שהוא באמת מחזיר אל השיח את העניין הדתי. אנשים לא זוכרים. לפני 2015, מזרחים לא יכולנו להגיד את המילה של תביעת השוויון. היה אסור, היה מותר לדבר על תביעת שוויון ללהט"ב, לערבים, לנשים. סבא, מעולה, אבל היה אסור להגיד מזרחים.
למרות שכשהוא דיבר על שקופים, אני לא בטוחה שכולם פירשו את זה ישר כמזרחים.
בחירות 2015, שס שמה את כל תקציב הבחירות של 12 מיליון שקל על החזרת העניין העדתי לתמונה, ומשלמת על זה מחירים. ואז היא נכשלת כישלון חרוץ בבחירות הללו, בגלל לדעתי מסע תעמולה היום נגדה. ודמוניזציה, מסע שמציג אותה, כמו שאמרתי, כזה, שולל את זהותה, שולל את הגדרתה העצמית, את זכותה להגדרה עצמית, ומציג אותה כזה משהו בזוי ונלעג ומושחת. אמרתי, חלק מהתגובה של החברה הישראלית לשס היה ניסיון לתיקון, ניסיון יפה. ניסיון לתיקון, נותנים לגורמים מזרחיים אחרים מקום, נותנים מקום בתקשורת למזרחיים, נותנים מקום בזמר. נהיה, קרה משהו, הוא לא קרה סתם. קרה בגלל הפחד משס, בוודאי, שיש לזה מניות.
אבל למה אתה עושה להם את ההנחה הזו שהם לא...
רגע, אבל אני אומר, ואז חוץ מאשר התגובה החיובית, הסיפור ההיסטורי של שס, בסוף הכותרת שלו, אתה אומר, מה הסיפור ההיסטורי של שס? זה הסיפור ההיסטורי של שס. בשנת 1984 קמו המזרחים, בהנהגתם של שניים במיוחד, הרב עובדיה ואריה דרעי, וניסו להשתתף במשחק הדמוקרטי. והתגובה של החברה הישראלית לניסיון הספרדי הזה להשתתף במשחק הדמוקרטי ולגרום למזרחים להצביע עבור עצמם, התגובה הייתה אלימה.
זאת אומרת, אתה רואה את כל מה שעשו לאריה דרעי, את המשפט שלו וכדומה, כרדיפה, לא יותר ולא פחות.
יכול להיות אדם שזה, שלא רואה אלמנטים של רדיפה בפרשת דרעי ישר, אני לא יכול להאמין שיכול להיות כזה דבר.
בית משפט פסק שהוא לקח שופט.
אתה יכול לעשות הפרדה בין שני האלמנטים. אחד. מה אני אומר, מה קרה בסוף? האם הם תפסו או לא תפסו? זה אחד. זה אחד. אני חושב, אגב, שלא תפסו, כן? שלא יצא פה, אני לא אנסה לנקות את עצמי, כאילו, וליצור לעצמי איזה דימוי של מה שאני לא חושב בשביל להצדיק את הטיעון הבא שלי.
מה אתה חושב שתפרו לו תיק?
רגע, אני אומר, אבל העובדה שהייתה רדיפה, היא בעיניי כל כך ברורה, כאילו, איך אפשר להכחיש את זה? רגע.
למה? כי בדקו, בודקים הרבה פוליטיקאים.
אז התגובה
של
החברה הישראלית, לא, 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 לא. התגובה הישראלית הייתה תגובה אלימה, וחלק מניה המסע של הביזוי וההלגה, והרדיפה של הרב עובדיה. הרב עובדיה איש רוח נרדף שלא היה בתולדות מדינת ישראל. התפקיד שלנו ככתבים לענייני חרדים, היה כל מוצאי שבת ללכת לדרשות של הרב עובדיה ולהביא דברים שיעשו לו צרות. עכשיו אני בעד זה, אני חושב שזו משימה עיתונאית קדושה, וגם אינטלקטואלית, חשובה, ותרבותית קדושה. אבל לא עשו את זה לאף אחד
אבל
אחר.
אבל איך אתה מסביר
רגע, בכל זאת? אבל לא עשו את זה לאף אחד אחר. אם היו עושים את זה גם לאהרון ברק, הייתי אומר, בסדר, אני עושה את עבודתי מול הרב עובדיה ומביא חומרים, ודפנה עושה את עבודתה מול אהרון ברק, והציבור מקבל, זכותו לדעת מה אומר הרב עובדיה, זכותו לומר.
קודם כל, חושבת שעושים ביקורת הרבה מאוד גופים, אבל יש פה איזה, שנייה, יש פה איזה פער תרבותי שאתה מתעלם ממנו, כי הרי הרב עובדיה במראה שלו, בדיבור שלו, אתה יודע, בסתירות שהוא היה נותן, בדימויים ובכללות שהוא היה לפעמים ככה נותן בדרשות שלו, הוא הפך ממש לדמות נלעגת בציבור הישראלי, ומעניין אותי לראות איך אתה מגשר על הפער הזה שבין הערצה אדירה עצומה בקרב קהל מסוים, לבין פשוט, אתה יודע...
אין לי, אני
צחוק.
אני מדבר בישרות. אני לא יודע להסביר את ההתבטאויות הקשות של הרב עובדיה. לא יודע, אני יכול למד סנגוריה על כל דבר בשס, באמת. על זה, אני לא יודע...
איזה לדוגמה?
איזה התבטאויות לדוגמה? לא, המון... חלק מההתבטאויות הם כאלה, אני יודע מה, להגיד שקדושי השואה נרצחו בגלל חטאים. זה משהו שאתה, בתור מישהו שמצפה מהצד, שאומר, תן לי להתגאות, אז אתה כאילו אומר, למה, הרב, למה? כל פעם אתה יושב, למה הרב, למה, למה? אבל מצד שאתה אומר, סליחה, מי אני?
הוא גם היה מקלב.
רגע, מי אני? אבל בגלל שבאתי מהאקדמיה ומהזה, שאני אתחיל לשפוט אותו על זה שהוא עושה מהלך יהודי קלאסי. מהלך רבני קלאסי, שאני אפילו לא בטוח שזכותי לשלול ממנו את הזכות לעשות אותו, של האמירה, יש קרה אסון, בוא נברר, העונש על מה זה. מה זה, זה כל התנך שלנו מלא בכאלה. זה התנך שלנו, זה היהדות שלנו. אז אנחנו החלטנו פה שלרבנים אסור לעשות את זה. אבל הרעיון הזה שאתה, אם קרה אסון, תדקדק על עצמך מתוך מה הוא בא, זה בסיס ביהדות.
כן, אבל היה לו עוד הרבה...
היו הרבה, אבל אני אומר שוב,
העלבות פומביות וכדומה, שככה לא מתיישבים באמת עם הגדולה שלו בדברים אחרים.
דברים קשים וחריפים, שאני לא יודע להסביר אותם, ולפעמים אני נדמה שהרב עובדיה לא מבין עד כמה זה חמור, ועד כמה זה גורם לו נזק, ולמעריציו נזק, וכאילו ולתורה שלו נזק. כי הוא היה יכול בדרשה אחת לדבר בחריפות, ואחר כך להגיד... לשון רכה תשבר גרם, תדברו איתם בעדינות, לא, כאילו להגיד ממש משהו הפוך לגמרי למסר שהוא מעביר. זה היה מאוד מאוד, מאוד מוזר לפעמים.
וזה היה קשה מן הסתם לגשר
כן,
על הפער הזה?
כן, אבל שוב, אני לא יודע ללמד סנגוריה על זה, אני לא מאלה שאומרים שמשקרים, אני לא יכול בחוסר ישות להגיד לך, לא הבנת לו זה, האמת שהוא התכוון למשהו אחר, לא יודע לענות על זה.
כן, חזירים ונחשים וכל מיני דברים היו שם.
גם בשיח הפנים ספרדי, גם בשיח הפנים ספרדי, היו לרב עובדיה התבטאויות, שאני לא יודע להסביר, לא הכל אני יודע.
יכול להיות שזה קשור לזקנתו, שאולי מבייש את זה.
לא, הוא היה אש בוערת מגיל מאוד צעיר. מגיל מאוד צעיר, אש בוערת ואמיצה.
אבל עד הסוף, זאת אומרת, שזה יכול להיות שזה כבר איזה שהם קלקולים של השנים האחרונות.
לא, 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 בשום אופן, לא, הלשונות הקשות שלנו, בגיל 17 הוא מעיז... לדבר נגד הבן איש חי, שזה גדול הדור של... זה כמו מישהו בן 17 שיעז לדבר היום על הרב עובדיה. הוא מעיז לצאת נגדו. זה לא קשור. זה מבנה אישיות מנהיגותי שאומר, חלק מהעניין זה גם שאני מעיז להיכנס. חלק מהמאבק של הרב עובדיה הרי היה מאבק פנים ספרדי. ובמאבק הפנים ספרדי, הרב עובדיה פגע באחרים מעדות המזרח. הוא דרש מעדות המזרח האחרות, ממרוקאים, מתימנים, מכולם, לוותר על המנהגים שלהם ולנהוג לפי מרן רבי יוסף קארו. ובמאבק הזה הוא היה קשה. ומי שעז להרים ראש, הוא הוריד לו את הראש. ובהקשר הזה, הוא היה קצת דומה, נגיד, יש שלושה סוגים של מנהיגים. יש מנהיגים מייסדים, מכוננים, שמייסדים עצמאות, יש מנהיגים שבונים, ויש מנהיגים שמשמרים. והרב עובדיה היה מנהיג מכונן, מייסד עצמאות, כמו בן גוריון. ובן גוריון, כשהיה צריך שתהיה עצמאות לעם ישראל, כשהיה צריך, ירה על אלטלנה, ופרק את הפלמח, ועשה דברים שאי אפשר להאמין, כי הוא חשב שבלי זה לא תהיה עצמאות.
כי זה מאוד מעניין, כי הרב עובדיה...
הרב עובדיה עשה אותו דבר.
התנגד לכך כשזה היה קשור למזרחיות, אבל ציפה מהמזרחים לעשות אותו דבר כלפי
פנים. הסיכום של הספר שלי, סדרה של פרדוקסים בתפיסת הרב עובדיה, של סתירות, ואת מדייקת לגמרי.
כמו בן גוריון... הוא רצה את המזרחים אגרוף אחד קפוץ, גם במחיר של ויתור הזהות, אבל הוא לא רצה שהמזרחים יעשו את זה לתוך הכלל ישראלי.
בדיוק. הרב עובדיה, כמו שבן גוריון רצה לבנות עצמאות, ובשביל זה אמר, מי שירים ראש, אני מוריד לו את הראש. הרב עובדיה אמר, אני בונה עכשיו אגרוף מזרחי אחד, בלשונו ספרדי. אגרוף ספרדי אחד. וכדי לעשות את הדבר הזה, אני מאחד את כולכם, אני עושה כור היתוך, כמו בן גוריון. אני עושה כור היתוך, וכולכם תהיו אותו דבר באותם מנהגים, של מרן רבי יוסף קארו, ככה אומר הרב עובדיה. אני אומר בספר, לא באמת מרן רבי יוסף קארו, מרן הרב עובדיה עצמו, כולכם תנהגו לפי מה שאני, כי זה הכלי להרים את הספרדים. צריך מנהיג אחד שזה יהיה אני, ואני ארים את הספרדים, וכדי לעשות את הדבר הזה, אם צריך לראות על אלטלנה, בדמיון,
במחאות, כן, בדימוי.
או אם צריך לפרק את הפלמח, זה מה שנעשה, ואנחנו נעשה את זה גם בתוך הציבור הספרדי.
ובדברים האלה הוא גם חצה לפעמים קווים.
בדברים הללו היו גם דברים מאוד קשים, אין מה להגיד. הרב עובדיה עשה, מבחינה מנהיגותית, דברים מאוד קשים, ראינו אותם אצל בן גוריון, ראינו אותם אצל הרב שך, דברים דומים מנהיגותיים כאלה, שאלה שלושתם מנהיגים מכוננים.
אז אם אנחנו צריכים לסכם באמת את מורשתו של הרב עובדיה, ובעצם מה נותר ממנה, כי ברור שלומדים את הכתבים שלו וכדומה, אבל מה בציבוריות הישראלית לדעתך עדיין פועם מבין הדברים האלה? כי כמו שאתה אומר, בימים האלה אנחנו רואים את המפלגה שלא הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. אולי זה נובע מחולשה, אולי זה נובע ממצוקה.
זה הדגש הכי חשוב. כל מה ששס והרב עובדיה בחייו, הרי גם הרב עובדיה בחייו, היו מקומות שבהם פסקי הלכה של הוא הסתיר אותם, או פחד להוציא אותם. כי אי אפשר, כי מנהיג צריך לדעת גם מה אפשר וגם מה אי אפשר. כל הדברים הללו יש ביניהם קורלציה בין היכולת של שס להביא את הכוח דהתרה הספרדי שלה, לבין הרדיפה והדיכוי מבחוץ. ואז לכן גם תמונת העתיד מבחינתי היא קשורה לרדיפה. אני לא יודע מה היה קורה אלמלא רדיפת שס ואלמלא מסע התעמולה.
איך אתה רואה את זה? אבל מי רודף את שס היום?
היום אני חושב שמי שממלא תפקיד מרכזי ברדיפת שס זו האליטה הציונית דתית. תפקיד מרכזי מאוד, תפקיד אלים מאוד, ורווח גדול, כלומר, ההצלחה הגדולה להסיר מהשולחן לגמרי, למחוק את הפסק שטחים תמורת שלום של הרב עובדיה, למחוק לגמרי. בתודעה של הציבור, זה כאילו לא היה.
דרי אבל כבר שם, לא?
וגם למחוק את דרי. ההצלחה לרסק את דמותו של דרי, ולהפוך את דמותו של דרי בציבור, בזהות של דרי, כאילו להפוך אותו, כמעט אני אגיד לך, כמעט ברמה של שעתוק של דמות היהודי הימי ביניימי, השיילוקי. זה הנחלולי, המושחת, המלווה בריבית. זה שכל מה שמעניין אותו זה ליטרת הבשר של בדת בית יוסף, זה מה שהם הצליחו לגרום.
ויכול להיות שהאינטרס שלהם לעשות את זה, זה כי אין באופק מנהיג אחר משמעותי
לא, הם הצליחו ככה. האלטרנטיבה הכי קשה לציונות הדתית, לאליטה הציונות הדתית, לא לכל הציונות הדתית, לאליטה הציונות הדתית, זה היה הרב עובדיה. מ-79 והתורה שלו, משנות ה-70, שהוא מתייצב, זה אי אפשר להאמין. במאבק הדתי נגד הנסיגה מסיני, קם לך פתאום איזה רב ספרדי ואומר מותר להחזיר שטחים. היחידי שעומד, נעמד ליד מנחם בגין, אומר מותר להחזיר שטחים תמורת שלום, מה תעשו לי? ואחר כך ב-92 הוא מעז ללכת עם רבין, מה תעשו לי? מה תעשו לו? הרגו אותו.
אבל דרי כבר לא שם.
באופן בסיסי, התפיסה של שס היא תפיסה מתונה. היא עדיין אותה תפיסה. בפועל, אנחנו רואים שהם כבר לא שם. אז גם המציאות מקלה על שס, כי מצד האמת צריך לומר, המציאות אומרת שאין היום מה לדבר על שטחים תמורת שלום. בדרי אומר את זה כל הזמן, אין מה לדבר על שטחים תמורת שלום, אנחנו מתנגדים, בוודאי. אבל את רואה גם תהליכה של שס לכיוון של החנופה לימין.
לא רק חנופה לימין, אני אפילו לא מדברת על זה, כמו שאתה אומר, אולי...
כולל הימין הקיצוני שרדף את הרב עובדיה. ממש ניסיון כאילו למצוא חן בעיניהם. וזה קשור גם כן לדיכוי.
זה לא רק אבל בעניין המדיני, גם בעניין הדתי. בסוגיות דת ומדינה, אנחנו לא רואים את הבשורה.
אני מסכים איתך, אבל הנה,
את בשורת המתינות היום בכנסת. נכון,
אבל אני אומר לך שוב.
מבחינתי, אם דיברתי עם חבר כנסת מיהדות התורה, כאילו דיברתי עם
הרב דרי. אז אני אגיד לך איך הולך הדיקוי. תראי, תקשיבי לסיפור המדהים. הדרי מדבר לפני שנים ספורות, ברדיו חרדי, בתחנת הרדיו כל חי, אצלם, ברדיו שלהם, על הרעיון שמתחילים להוביל סגירת מרכולים בשבת. והוא נותן שם טקסט של אהבת ישראל שאי אפשר להאמין. והוא אומר להם, מה פתאום? אנחנו נקבע לחילונים מה הם עושים בשבת? אנחנו נכפה על החילונים? הוא באמת כאילו ממש משתומם עליהם, כי הוא נאמן לתפיסה הספרדית שלו, ואומר להם יותר מזה, אומר להם משפט, שהוא כל כך עמוק מבחינת התפיסה היהודית, אומר להם, לחילונים בתל אביב, להם יש אחריות על השבת. הם צריכים להיות אחראים על קדושת השבת. כאילו, מה הטעם שזה יבוא ממני? השבת זה צריך לבוא מהם. ככה מדבר נגד הדבר הזה של חוק המרכולים. הכי חריף שאפשר, הכי עמוק שאפשר, הכי משנה ספרדית יפהפייה שאפשר. כמה חודשים אחר כך הוא מוביל את מאבק המרכולים. מה קרה שם בדרך?
פוליטיקה פנימית?
לא רק פוליטיקה, פנימית. נפתחה חקירה, לא יודע מה קרה שם. החולשה. החולשה, ברגע שאתה חלש, אתה לא יכול להוביל את המתינות. ואני אומר לך, לאורך השנים, ראינו את הרב עובדיה פוסק בעניין רגע המוות, פסיקה שיכולה לאפשר עוד רגע תרומות איברים. וראינו אותו נסוג. ראינו אותו נסוג מהלחץ. הרב עובדיה הגדול. למה? כי אתה לא יכול, אתה לא יכול.
זאת אומרת, שאתה אומר מי שרוצה חרדיות מתונה, שפויה, כלל ארץ ישראלית, צריך לרצות את ש"ס חזקה.
אני חושב שכבר החמצנו את זה, אבל אני באופן עקרוני, אני מדבר כהיסטוריון, בראייה היסטורית, החמצנו את ההזדמנות לקבל את היהדות המתונה של הרב עובדיה, כי התגובה שלנו לניסיון של הש"ס ניקין להשתתף במשחק הדמוקרטי, הייתה תגובה אלימה, שכללה גם, כן, כמו שזה, כללה גם רדיפה משפטית חסרת תקדים, על חברי הכנסת של ש"ס, ובראשם על המזרחי שהצליח יותר מכל מזרחי אחר בתולדות מדינת ישראל לגרום למזרחים להצביע עבור עצמם, והצליח לחולל את מהפכת הרב עובדיה ממש. דרי לא עושה, דרי הוא המחולל של מהפכת הרב עובדיה. ומי שאומר לי שאין קשר בין ההצלחה הזאת שלו לבין העובדה שמדובר בפוליטיקאי הכי נרדף בתולדות ישראל, ושזה רק מקרה, נו, מה אני אגיד?
אני בכל זאת חולקת, כי ראיתי הרבה פוליטיקאים אומרים, אני נרדף, רגע, אתה לא תשחרר אותי עד ש...
בוודאי, לא, אנחנו נעשה על זה סדר, אני אגיד לך משהו, תקשיבי. בשנים האחרונות התחלנו לראות באמת שחוקרים גם מפלגות אחרות, אבל אל תשכחי, המסע נגד ש"ס, משלמה דיין, דיברנו על השלישייה של הקמת ש"ס, משלמה דיין, דרך דרי, כל המורשעי ש"ס, הרשימת הגלריה הזאת, זה היה לפני שהתחילו לחקור את כולם. עכשיו עברו לחקור את כולם. ואז אנחנו באמת רואים שהש"סניקים הורשעו באמת בזה שהם גנבו חצי לחם לבן מהמקולת, כשכולם גנבו את כל המקולת ואת כל הקרקעות של השכונה של המקולת. כאילו אנחנו רואים בכלל את הפרופורציות. נגיד שתפסו, אבל העובדה שכל כך הרבה ש"סניקים נחקרו והורשעו לאורך השנים, כולל הרבנים שלהם, הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה, הרב אלבז, והעובדה שדרי נחקר והורשע ונחקר עוד פעם, כן? רגע, אני אגמור את זה. זה לא הוכחה שלך או של מישהו שהספרדים הללו בתרבות שלהם או ב-DNA שלהם הם מושחתים.
חלילה, חס ושלום.
זו הוכחה שלי, לא, זו הוכחה שלי. שהם נרדפו בגלל שהם העזו לנסות להשתתף במשחק הדמוקרטי, זה היסטוריה.
או שיכולות להיות עוד כל מיני, קודם כל יש אנשים שלפעמים קצת חוצים את הקווים ורוצים לדאוג לעמותות שלהם, הרי זה היה הטענה על דרי, שהוא ניסה להעביר תקציבים לעמותות.
בוודאי שהוא ניסה, בוודאי שהוא ניסה, גם העביר.
שמשרתים
גם העביר, בוודאי שניסה, גם העביר, זה התפקיד שלו בדמוקרטיה, זה התיקון.
נכון, אז אני אומרת, זה יכול להיות שדווקא העובדה שהם חדשים במשחק הדמוקרטי, והם ככה עוד לא ממש גבולות הגזרה ברורים להם.
תקשיבי, נשמתי.
הם,
חקירת.
זו הסיבה שהם חצו את הקווים.
חקירת.
זה גם מה שקרה.
לא.
דרי העביר תקציבים לעמותות שעליהם הוא שקשורות, לאח שלו וכדומה, ועל זה הוא הורשע בסוף.
על זה יקבל את העולם הבא שלו. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. חקירת דרי לא דומה לשום חקירה. שלא תתבלבלו. זה לא, חקירת דרי הראשונה היא חקירה, ניסח את זה כל כך יפה בזמנו, פרופסור אמנון רז קרקוצקין. חקירה שסבבה סביב השאלה מאיפה יש לפרנק דירה. כן? זו חקירת דרי הראשונה. חקירת דרי הנוכחית, וכל המורשעים בה, כאילו, כולם, זה מקימי ש"ס מלב בנים. זה החקירה. זה פשוט, אתה אומר, איך הצליחו פה לבנות נרטיב והפוך, שאנשים לא מבינים שזה חקירת דרי הראשונה. מקימי ש"ס, נאשמים 1, 2, 3, 4, מקימי ש"ס. האשמה, תכתוב ברור. האשמה, הקמתם מפלגה לספרדים, לקחתם לנו. וחקירת דרעי הנוכחית יותר חמורה מהקודמת. כי חקירת דרעי הנוכחית אין פרשה. אין פרשה. פשוט לקחו את הבן אדם. כל מה שהיה לך כל השנים, בוא נחקור ונחפש. כל מה שעשית בחוץ. אין שום חקירה כזאת לאף אדם. זה לא חקירת הירשזון, שחקרו מקרה ספציפי. זה לא חקירת בוז'י הרצוג, חקרו משהו ספציפי, זה סגרו, ככה צריך.
לא, גם חקירת... פה היה מחירות של דירות זה... בבניין לא... של אח שלו, וכדומה אלה היה... חשדות, והבית בספסופה, אנחנו יודעים על מה מדובר.
מה הבית בספסופה? מה הבית בספסופה? ו... לא, אני אגיד לך מה הבית בספסופה, מה הבית בספסופה? הבית בספסופה אומר, בוא נע, יש פה מזרחי, שיש לו בית נוסף, דירה שנייה, כן, חס ושלום, בשווי דירת 2.5-3 חדרים בתל אביב, וואי, כולם בתדהמה. מה? איך יש... מה פתאום שהיא... לא בת... כאילו, זה שינוי של הסדר הישן.
אתה אומר, בקיצור, מחפשים לו בציציות.
אני אומר, פרשת... לא, אני אומר, סיפור היסטורי עצום. פרשת רדיפה, ברורה, שהיא... אי אפשר לספר את הסיפור היסטורי. זה צריך להיות בשיעורי אזרחות בישראל. צריך להיכנס שיעורי אזרחות בישראל. כמה...
ולא יכול להיות שדרי...
כמה קבוצת ספרדים...
לא יכול להיות שדרי, אתה יודע, ככה... עבר, חצה את הקווים...
אני אומר לך שוב, אני אומר לך שוב, אני תפריד, יש פה שני דיונים.
אני לא אומרת שאחרים לא עושים, אחרים עושים.
זה חיפה סלקטיבית היא מספיקה, אני אומר לך שוב, תפריד עם בין שני הסיפורים. אני לא מאמין שהוא עשה משהו, כן? כי ליוויתי אותו לך כל השנים האלה, וכל פעם היו אנשי עסקים אומרים לי, תשמע, אני אנסה לעשות איתו ביזנס, אי אפשר, הבן אדם אי אפשר לעבוד איתו, הוא לא ירוויח שקל בחיים, הוא לא, הוא כל כך זהיר. אבל אני אומר, אבל עזבי את זה, כי זה את לא צריכה להאמין לי וגם לא. על עצם העניין, על עצם העניין של, של הניסיון לספר את הסיפור ההיסטורי הגדול של מהפכת הרב עובדיה, אי אפשר לספר את הסיפור הזה אחרת מאשר קמו חבורת ספרדים, רצו להשתתף במשחק הדמוקרטי בישראל, והתגובה הייתה אלימה, והתגובה לא נתנה לאופציה המתונה והקסומה של הרב עובדיה, של היהדות היפיפייה הזאת שהוא הציע לנו, לא נתנה לה להתפתח מרוב הרדיפה
או
שלו.
או שיש כאלה שיגידו ש, שבמעשים לא קשרים כאלה ואחרים, אפשר להגיד אם הם חמורים יותר או פחות, קלקלו קצת את ההזדמנות הזאת. אבל בסדר, לא נריב על זה. שאלה האחרונה ברשותך, מה הסיכוי שמישהו לדוגמה כמו אריאל אטיאס, או מישהו אחר משאס, אגב, לא נדבר על המקרה המצער של יגאל גואטה, שהודח משאס רק בגלל שהוא העז לומר...
בואי נדבר על זה.
אוקיי, כי הוא באמת הודח מהמפלגה, רק כי הוא העז לומר שהוא השתתף בחתונה של קרוב משפחה הומוסקסואל.
אבל לא, כי גואטה זה חלק מהעניין, זה סיפור מדהים. גואטה בעצם... לכאורה, כן, לכאורה התנהג לפי הקו של הרב עובדיה. כי הקו של הרב עובדיה, בניגוד לחרדיות האשכנזית, אומר, אנחנו לא מפרקים משפחה מזרחית, לא מפרקים, זה הרעיון. מה שאנחנו מדברים כל השיחה, כל הרעיון אומר, נראה מה אפשר לעשות. עכשיו, גם בניגוד לאתוס האשכנזי, האתוס החרדי-ספרדי של השסניקים, אומר, אני מחובר למשפחה הספרדית שלי. זה האתוס, אתה רואה את השסניקים, כאילו רוצים להתגאות, כאילו, יש לי בן דוד שהוא ככה וככה, היינו שבת, עשינו כאילו... גואטה הלך אותו דבר. בגואטה אמר, הייתי בהתגעה, כאילו, התגעה ממש ב... כאילו, אני שסניק, זה מה שאנחנו, כן? אני, זה מה שאנחנו עושים. מהפכת הלהט"ב היא מהפכה דרמטית, שהעולם הדתי עוד לא התמודד איתה. לפני 12 שנה, אני פרסמתי כותרת ראשית...
אגב, הוא לא אמר, אני להט"ב, כן, הוא בסך הכל אומר, נכון, כיבדתי אני, אדם אני אומר, אחר,
אבל, אבל עדיין
שהוא
לא משפחה. עדיין לא למדו איך להתמודד איתה, ולכן זה בא להם במקום שבו... שבו הוא קרס. עכשיו, וגם החולשה של דרי הייתה כאן, כי דרי לא יכול היה להגן עליו בגלל שהוא חלש. תזכרי שגואטה, גואטה זה... דרי נלחם בשביל שיהיה...
אבל מה קרה להנהגה רגע, הרוחנית של שס, שבכלל דורש את דבר רגע, כזה מלכתחילה?
דרי נלחם בשביל שיהיה לו חבר כנסת כמו גואטה. הוא הפך את העולם כי הוא אמר, אני רוצה כזה. כזה אני רוצה, גואטה לא נחת מהשמיים ושס ידיחה אותו. דרי אמר, אני רוצה כזה כמו גואטה. אני רוצה כזה שיהיה בכנסת. והוא דאג שהוא יהיה בכנסת.
אז אני יכולה ללמוד... הלך... אבל אז, בסוף הלחצים הגיעו מהרבנים של שס, מהמועצת החכמים.
זה לא כזה, זה מכל האווירה אז... בשס היא כזאת, שאתה אז... לא מסוגל היום להיות מתון ברמה של להכיל כזה אירוע. זה פיגוע מבחינת שס. ולא יודעים איך להכיל אותו, לא יודעים איך להכיל אותו, גם בגלל, אני אומר באמת, לא, לא, לא שהם כאילו... בעד ורק גואטה ורק לא נעים להם להגיד. הם לא יודעים איך להכיל את האירוע הזה, זה אירוע גדול עליהם.
זאת אומרת, המנהיגות הרוחנית לא צועדת בדרכו של הרב עובדיה.
לא, אנחנו לא יודעים מה הרב עובדיה עושה בזה. אני גם לא יודע, זו תופעה חדשה. אני לא יודע. תופעת הלהט"ב זה לא חילון רגיל של הדורות האחרונים. זו תופעה חדשה, זה שינוי ממש דמותו של עם ישראל. אני לא יודע מה הרב עובדיה עושה. אבל תראי גואטה, גואטה היה הקצין הכי נאמן של דרי. הוא החייל הכי גדול שלו. דרי, אלמלא היה חלש, היה יכול להגן עליו. גואטה, במובנים מסוימים, יותר קיצוני ממני בתפיסה ההיסטורית של כמה גדולה הדמות של דרי. אני אומר היום, זה ויכוח שיש לי עם גואטה, אני אומר היום, דרי הוא הדמות המרכזית במהפכה של שס. וגואטה אומר לי, מה פתאום? דרי הוא המהפכה ממש. הוא המהפכה גופה, הוא הדבר, הוא עושה הכל.
אתה אמרת הרב עובדיה.
לא, אני אומר עכשיו, אחרי שאין לנו את מה, בלי הרב עובדיה, סליחה. אז דרי הוא היום המרכז של המהפכה של הרב עובדיה. הרי כל יום כשאני אומר דרי מחולל המהפכה, אומר דרי מחולל מהפכת הרב עובדיה. הרב עובדיה זה הסיפור. החזון הגדול, התורה הגדולה הזאת. אבל מי שמחולל אותה בפועל, מי שעושה אותה, מי שעושה אותה, זה דרי.
אז זו עוד דוגמה לחולשה של ש"ס. יש סיכוי שתקום מנהיגות אחרת? אריאל אטיאס כזה, מישהו אחר שהוא ככה יישא את הלפיד הלאה?
לא יודע.
זה באמת מפלגה של מנהיג וכמה ככה...
לא יודע. דרי מאוד 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 רצה, רוצה שאטיאס יחזור לחיים הפוליטי ויקח תפקיד מרכזי. אני לא רואה עדיין את זה קורה. כלומר, אנחנו רואים שאטיאס לא כל כך מתלהב מהדבר הזה.
זאת אומרת, אם אתה מסתכל קדימה, אתה יותר רואה מיזוג של כלל החרדיות לאיזושהי אג'נדה... יחסית קיצונית אחת.
עוד פעם, אני...
לא קיצונית, נגיד מחמירה. קיצונית זה מילה...
רגיל, אי אפשר לנתח את ש"ס במנותק מהדיכוי, תלוי עד כמה חקירות של דרי יעמיקו, תלוי... זה ממש שם, זה באמת אני אומר. אני אומר את זה, כאילו, מהמקום של הפרשנות הכי אובייקטיבית. אני לא יודע לנתח את ש"ס בלי כמה לחץ יהיה עליה. ובלי כמה הרדיפה שלה, גם התקשורתית וגם המשפטית תהיה חמורה. אני לא יכול לדעת. אז בגלל זה אני באמת לא יודע. זה ממש קשור בשאלות הללו.
אנחנו גם רואים את זה ביום, שבגלל שדרי ככה, גם בחקירות וכדומה, הוא ממעט להתראיין, הוא ממעט להתבטא, הוא ממעט להוביל מהלכים ציבוריים.
כן, לא, אבל זה גם קשור לאחריות שלו. כלומר, מבחינת הדמות, אנחנו רואים, היה לי איתו שיחה לאחרונה, שהוא דיבר, למה כל כך חשוב לו להיות בקבינט, כן? הרי יש עכשיו את השאלה, נגיד שהוא לא יוכל להמשיך להיות שר. שיחה אישית, למה כל כך חשוב לו להיות בקבינט? והוא אומר, זה, הרב עובדיה אמר לנו להיות בקבינט, ולהביע עמדה, כדי שישמרו על חיילי צהל, שלא סתם יסכנו חיילים. יש לי תפקיד, הקבינט כאילו מבחינתו זה היום מעל ש"ס. אני צריך להיות שם בשביל שתהיה עמדה אחראית, שמגנה על חיילי צהל, שלא עושים דברים לא אחראיים.
אגב, צריך לומר, אני לא יודעת כמה המאזינים שלנו בקיאים בחיי הקבינט, אבל בקבינט באופן אוטומטי, החרדים תומכים בעמדת מערכת הביטחון. זאת אומרת, כמעט הם אף פעם...
השאסניקים, החרדים לא נמצאים בזה.
לא, אני מדברת על דרי. אתה לא תלך אף פעם, הם לא ילכו אף פעם עם בנט, לדוגמה, שאומר, זאת אומרת, הם מאוד יותר חרדים לחייהם של חיילי צהל, מאחר והם לא משרתים, והם הכי הכי זהירים, ותמיד נוקטים בקו המתון של לא להיכנס, ולא להיות פוחזים, ולעשות מה שממליצה מערכת הביטחון, שהיא כידוע קצת פחות...
בגלל זה בהקשר הזה, נגיד, זה מה שאני שומע מדי, אני צריך להיות שם. כאילו, פחות במשרד ובקבינט, אני צריך להיות שם. זה, ומצטט כאילו גם מהטקסטים של הרב עובדיה, של ההנחיות שלו, של מה התפקיד שלכם שם, שלא יסכנו סתם חיילים.
אבישי בן חיים. פרשן של חדשות 13 ומחבר הספר, מרן הרב עובדיה יוסף, מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה. מה אני אגיד? פתחת לנו את הראש, אתגרת אותנו.
תודה.
תודה רבה, זה היה מרתק.
ותודה, היה לי כיף.
תודה ותודה גם לכם. אם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, תספרו לחבר, לחברה, תפיצו את התכנים שלנו ברשתות החברתיות. אנחנו עובדים עכשיו על שורה ארוכה של רעיונות שאתם הצעתם לנו, אז תודה רבה לכל מי שהשקיע מזמנו ושלח לנו הצעות. תודה רבה לאיתמר סוויסה עורך, לרן לוי העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ודני תימור המנהל העסקי המוכשר שלנו, ולכם, המאזינים הנאמנים שלנו, נפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.